אוקיי, זה קרה לפני מספר שבועות. איזה בחור יצא לטיול רגלי, כאילו להייק, באיזה טרק בקולורדו.
כן.
על איזה הר כזה.
הר.
והוא כזה...
מת כזה, אתה יודע.
הוא לא מת, אבל לא... כאילו נעלם כזה ולא מצאו אותו.
קורה,
וזה.
קורה.
וצוותי הצלה וזה, חיפשו אותו וזה, ובמקביל התקשרו אליו לטלפון, והטלפון שלו צלצל, אבל הוא לא ענה בגלל שזה מספר שהוא לא מזהה.
וואו. זה איש של עקרונות.
כן. יום אחרי זה הוא כבר כאילו, הוא הסתדר וכזה, מצא את הדרך חזרה לאוטו שלו וחזר הביתה וזה, אבל כאילו הוא סיפר שהוא כאילו, מה, אני לא יודע מי צלצל עליי, אז לא רציתי לענות.
הוא הלך לאיבוד?
כן.
בהרים. בקולורדו?
ישן שם, הוא היה שם יותר מ-24 שעות.
ו... אבל הוא שמר על העיקרון שהוא לא עונה למספר שהוא לא מכיר.
כן.
צריך להתקין טרו קולר כזה או משהו.
איי, זה...
איזה יופי.
זה עיקרון שאתה שומר עליו בעיקרון?
מה? לא לענות ל... אם לא הייתי עונה לטלפונים שאני לא מכיר, אז כנראה שלא היה מגיע אליי אף משלוח אף פעם.
כן. לא, אבל סבבה. אבל...
לא הייתי יודע עניינים שאני חייב לדעת בבנק. לא okay. הייתי, ברור, כאילו, מתקשרים אליי כל מספר אחר. מלא דברים בירוקרטיים זה מספרים שאתה לא מכיר.
זהו, זאת בעיה.
זאת בעיה? כאילו, אז מה? אוקיי, מה יקרה? עניתי למישהו עכשיו וזה השטן. אוקיי, חמאס מתקשר אליי ואני... ביי, מנתק את הטלפון, כאילו.
כאילו, זאת שאלה טובה באמת, מה ה-worst case
עליה. שלום, זה קובי מלמד, ואז אתה כזה, עם מי אני מדבר? רגע, אני מדברת עם קובי מלמד, הנחתי שזו אישה. ואז אתה כזה, רגע, עם מי אני מדבר? וברגע שהיא תגיד, הרי, מדברת משקר כלשהו, ניתקתי, לא השארתי לך אפילו מי אני. ואם היא לא אומרת, ניתקתי. ואם היא אומרת וזה מעניין, אז סבבה.
לא, אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש כאילו איזה משהו שמעורר בי קצת, כאילו כשאני יודע שאמור להיות באמת איזה שליח, או איזה שיחה שקבעתי, או משהו כזה, ברור שאני אענה. אבל אם זה כאילו סתם ככה, אז יש בי איזשהו משהו כזה קצת חרדתי אפילו, בידע של כאילו, מה זה, מי רוצה אותי עכשיו? לא רוצה את זה עכשיו.
לא רוצה את זה.
ולפעמים אני באמת לא אענה, ואני יכול להבין את זה, לא בסיטואציה שהבן אדם הזה נמצא בה, כן, אבל...
אני חושב שאני כל כך איבדתי כבר יכולת לעקוב אחרי... משלוחים ובירוקרטיה, שאין לי את הפריבילגיה לא לענות למספרים שאני לא מכיר. פשוט, מקסימום אני פשוט מנתק, אבל חייב לענות.
מעניין. יש באמת כאילו אנשים שהם ממש לא משנה מה לא יענו לאף מספר כזה.
כן. מעבר לזה ש... לא יודע, שמה, אני עצמאי? גם אתה עצמאי. לקוחות
כן,
מגיעים אליך,
נכון.
לפעמים... לפעמים האינטראקציה הראשונה לא תהיה וואטסאפ, לפעמים הם יתקשרו.
נכון.
אז כזה, מה... אתה צנן פשוט? לא יודע.
זהו, זו בעיה. וגם אני בן אדם שלא שומע טוב, באופן כללי, וקשה לי לשמוע הרבה פעמים שיחות טלפון.
וואלה.
כאילו, בשיחה עצמה.
כן.
פשוט קשה לי להבין גם מה אנשים אומרים הרבה פעמים. אז אני גם מעדיף את האינטראקציה של... לא רק בקטע של כאילו זה יותר נוח ופחות מלחיד, פשוט אני מעדיף את האינטראקציה שלי בכתב כי אני... כי יותר קל לי לקיים אותה.
מעבר לזה שלכתב גם יש יתרונות אחרים. אתה חוזר לשם, אתה אומר, רגע, מה דיברנו ומה זה? זה לא עכשיו... זה מתועד.
נכון.
נראה לי שיתפוס הקטע הזה של לכתב. כאילו, אפשר לחשוב על כל מיני דברים לעשות עם זה. נראה לי שימושי.
אז כן, אבל כאילו, הבאדם באמת לקח את זה נורא.
קיצוני מאוד.
זה יפה מאוד לדעתי. טוב, בואו נעשה פתיח.
יאללה.
מה קורה?
יאללה.
מה המצב?
מניש.
טוב, טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני אלעד יצחקיאן, איזה כיף, כיף לנו, יום חדש, פרק חדש.
כן.
שכחנו לחלוטין מההקלטה של הפרק הקודם.
נכון.
שעברו לפני...
איך היה לך בבאר שבע הפרק הזה יעלה אחרי?
וואו, וואו, איזה יופי.
אנחנו כל פעם נעשה את הגג הזה.
כן, כן, איך הרימו לנו.
וואו.
ואיזה קהל.
וואו.
ואיזה יופי של עיר.
כן, התרגשת לחזור? אחרי שנים שלא חיית
עד עכשיו אני נרגש בעצם. כן, כן, בהחלט כן, בהחלט כן. לא, חבל לי שלא הלכנו לאכול שווארמה באורן. מצד שני,
אנחנו החלטנו את זה כבר.
מצד שני, זה אוטומטית היה מחבר אותי לחוויה השנייה, שזה להתאשפז בסורוקה. אז כאילו,
יש לי שם פרוטקציות דווקא.
תאמין לי, אתם הרסתם את המערכת הבריאות. וזהו.
מי זה אתם אבל?
אני יודע, מי שזה לא יהיה שאתה מייצג פה בשיחה הזו. כן, היה כיף גדול, ונעשה זאת שוב.
נעשה זאת שוב?
אנחנו צריכים לעשות כאילו בעוד מקומות אבל, אתה יודע, שלא יגידו לנו, אתם כל הזמן באים רק לדרום.
כל הזמן.
זה מהר מאוד הופך להיות ככה, אתה יודע. אחרי הופעה אחת בתל אביב אמרו לנו, למה רק בתל אביב?
נכון.
אז כאילו, אתה יודע.
שזה כאילו טכנית נכון.
כן.
אבל רק טכנית.
חבר'ה, סבלנות. יש כמה קנדידטים.
כן, כן, בואו.
נעבוד על זה.
נדבר על זה בקרוב.
ותודה לכל מי שבא, ותודה לכל מי שרצה לבוא ולא יצא לו.
כן.
ולכל מי שלא רצה בכלל לבוא ולא בא, וואלה, לא בסדר. מה אתה רוצה, נפרגן גם להם? לא בסדר.
לא רוצים, לא צריך.
יפה.
יפה, טוב, אז שלומך?
שלומי מצוין, אני אשמח. אשמח, אני לא יודע אפילו, כל פעם אני צריך לשאול אותך מראש, ואני לא עושה את זה.
כן.
אם תוכל לספר לי מי הם, או הן, נותני החסות שלנו.
כן, אתה צודק שיש יותר מאחד, אז ככה. קודם כל, אני מאמין גדול בזה.
באמונה של מה? באמונה של מה? אוקיי.
כן. נכון, יפה. אני מאמין גדול בזה שלישון זה כיף.
כן.
אתה
תומך.
תומך.
תומך באמונה.
יופי, זה חשוב. וכדי שהכיף הזה יהיה עוד יותר כיף, צריך להצטייד כראוי.
כן.
בשינה. להיות מוכן. כי אין מה לעשות, שינה זה משהו שמביא איתו המון אינסטרומנטים, אקססוריז, כאילו אתה צריך לאגור ציוד.
צריך? צריך לאגור ציוד. אז מה לעשות? צריך להצטייד.
כן. אז בשביל זה יש לנו את חברינו הטובים בפנדה.
פנדה!
שמייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, אבל באלפי שקלים פחות ממזרני פרימיום
העיניים.
אחרים. כן. כן. כאילו קצת מתחת, כי בכל זאת זה מזרן, אתה לא רוצה אותו גבוה מדי. הם אוכלים גם מיטות, יש להם מצעים רכים ונעימים ונהדרים לחורף, שאולי כבר מגיע אלינו, אולי? בתקווה. יש מזרנים קטנים לכלבים, יש להם את הקרית הכי טובה שישנתי עליה בחיים, נקודה, השתבח שמה כפרה עליה. מגבות, מגנים למזרן, טופרים, אפילו יש ספה נפתחת חדשה כזאת, יפה, אפורה כזאת. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר panda.co.il ולבחור שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם, לא משנה מה הזמנתם או כמה, לכל רחבי הארץ. ואתם יכולים גם להכניס שם קוד קופון. וואו, זה אני מהעתיד. פשוט יש לכם קוד קופון חדש רק לחודש נובמבר בלבד. יש 8, זה YESH והספרה 8, ותקבלו שם 8% הנחה. לא משנה מה הזמנתם, לא משנה כמה הזמנתם. אז תעשו את זה ותשנו טוב. כל המוצרים שלהם גם אפשר כאילו לנסות בבית. ומקסימום אם לא אהבתם להחזיר, שזה
כן, הם באים לקחת.
אחלה סידור. כן, הם אשכרה באים לקחת, הם לא צריכים לעשות כלום.
מדהים.
אחלה, פנדה, חלומות נעימים.
תודה רבה.
ואני לא יודע לגביך, אבל הימים שאני ישן בהם הכי טוב, הם בדרך כלל ימים אחרי שאכלתי טוב.
כן, בטח, בטח.
וכדי לאכול טוב,
אני מאוד אוהב את ה...
צריך ללכת למקום שיש בו אוכל טוב.
את המעברון החלק הזה.
זה חיבור חד.
כן. ממש סגווי עשית.
ואיפה אוכלים טוב? בפורטר אנד סאנס.
נכון, בפורטר אנד סאנס.
זה היה... לא עברת את ה...
לא.
את החידה.
חשבתי, איפה אוכלים טוב? אני כזה מסעדה? לא יודע.
תשובה באופן כללי. כן. לא יודע, אמא שלי מבשלת סבבה.
כן. הפרק בחסות אמא שלי. זה מה שאתה מנסה להגיד.
אז פורטר אנד סאנס, אחד המקומות האהובים עליי בעולם, אם לא ה.
איזה מקום?
מסעדה נפלאה, יש שם כמה ממנות המזון האהובות עליי, כמו למשל השייטל רומסקו, השתבח שמו לעד, מטבל הפלפלים הנפלא בטבל. מסעדה לתלפיות, באמת, ושוב, כמו שאמרנו, אל תתבלבלו, זה לא בתלפיות, היא בתל אביב, ברחוב הארבעה, ליד הסינמטק, ומעבר למסעדה הנפלאה שהם, יש להם גם 50 ברזי בירה מהחבית, בנוסף לעוד כמה עשרות של בירות מיוחדות ויוצאות דופן,
במקבוקים
ובפחיות, דברים נפלאים.
המון המון בירה.
ווואלה, כל יום, בכל ימות השבוע, משעה 10 בערב, יש שם 1+1 על כל הבירות מהחבית.
שווה רצח.
איזה כיף זה.
כן.
אז כנסו בגוגל, בפייסבוק, whatever, תכתבו פשוט Porter & Sons, אתם יכולים להזמין מקום במסעדה כבר שם, וכאילו, יהיה לכם טעים וכיף וטעים.
בדוק.
אין ספק.
אחלה מקום. רחוב הארבעה בתל אביב, מומלץ. Yes,
ממש. זהו, אז Porter & Sons, חלומות נעימים.
כן.
יהיה טעים מאוד. טוב, תן להם...
את חוקי.
בטופים.
בטופים במחולות.
בטופים במחולות. למה הרצפה דקה, לא בנו טוב.
וואו.
כן, איך אני אוהב.
כן, אז ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד. ויאללה, קח אותנו, קח אותנו לשם. תראה לנו איך עושים את זה.
איך עושים את זה?
לא יודע, זה עליך.
טוב. יאללה, let's do it רגע. אוקיי, כן. כריסטופר וויליאמס. נולד ב-28 באפריל 1946 בקנט, אנגליה.
הייתי בקנט.
היית בקנט?
כן. I can't remember when. לא, אבל הייתי שם באמת.
כריסטופר, אבל הוא מוכר לכולם בכינויו קיט.
קיט.
אז קיט וויליאמס. בתחילת שנות ה-70, קיט נחשב לצייר צעיר ומבטיח. אבל הוא עדיין חיפש את הפריצה הגדולה שלו.
תשמע, כל אחד צריך את היצירה האחת הזו שתעשה את ההבדל.
כן. יום אחד בשנת 1976, קיט המתוסכל...
זה עכשיו הכינוי שלו, קיט המתוסכל.
כן. הוא הגיע לאיזה מפגש חברתי כזה, אתה יודע, כזה מסיבה בבית של איזה מישהו כזה, מאורה.
House party?
כנראה, I guess, לא יודע מה, כזה איבנט, כזה בלק טאי או משהו כזה, אני לא יודע.
היה קוד לבוש?
הם בריטים, בטוח היה משהו.
קוד לבוש? כן.
קיצר, אז הוא פגש שם מכר שלו, שעבד בחברת הוצאה לאור. והבחור הזה סיפר לקיט, תשמע, אני יודע שקשה לך כלכלית וזה, ועם הציורים וזה, הרבה ציירים מצליחים, או הרבה ציירים בתחילת דרכם שרוצים לעשות קצת כסף, הם מאיירים ספרי ילדים.
כן.
וככה הם עושים ככה.
ממש כמו אמי רובינגר.
יפה.
תשמע, בכל זאת, אני קורא איזה כמה ספרים שלו כל יום.
כל יום.
קורא ומקריא, יש לומר.
וואו.
כן, אדם אשף, אשף.
מה הספר האהוב על ביתך ברגע זה?
תראה, של אמי, יש כזה...
איזה אמי? אמי.
יש, אתה יודע, כל מיני חתול גדול, חתול קטן, זה תמיד כזה, אתה יודע, להראות את ההבדלים בגדלים, בצבעים, בעדפות.
אוקיי.
יש תאריה שאהבתות, לא קשור לאמי רובינגר.
כיף גדול.
אתה יודע, כאלה, זה הדיבור.
אז כן, היא אוהבת את האריה שאהבתות, גם אני, ממש.
כן. היא די מסתלבטת על האריה כשהוא בוכה. הוא כזה, אני רוצה תות, ככה היא עושה.
באמת?
איזה פוסי.
שזה קצת נכון, כי הוא ממשפחת החתולים.
היא מאוד אוהבת דיסקאברי. כן.
וזה שיימינג, אגב, לגברים מותר לבכות.
בטח.
ממש בסדר.
ברור.
כן.
פרק בחסות מעגל גברים.
מעגל גברים?
אתה יודע שיש דבר כזה?
לא.
זה בדיוק כמו שזה נשמע, רק בטבע.
וואו.
כן.
שזה כבר כאילו לוקח איזה ארבע רמות.
גברים באים, נפגשים, משתפים, בוכים. It's a thing.
וזה הכל במעגל.
אתה יודע.
דן שילון מגיע
לשם. האם אנחנו לא כולנו במעגל במובן מסוים?
לא.
כנראה שלא. אבל יש דבר כזה.
אז קיצר, וויליאמס שמע את העצה של הבחור.
הלך עייר.
והוא הלך הביתה.
קודם כל, הלך לחשוב על זה. אתה מכניס כזה בסיפור קטעים לא קשורים בעליל. הלך, חשב על זה. ישב, אכל משהו. וכל הזמן הוא חושב, האם אני צריך...
זה באמת נשמע כמו ספר ילדים קצת.
כן, כן, ברור. זה בא ללמד אותך את הסדר יום כזה, תמיד זה קל מאוד לראות מה מנסים להעביר.
הלך, צחצח שיניים.
כן, זה כמו עם אליס כזה, לא יודע, אנחנו עכשיו הולכים לגינה, ואנחנו משחקים וזה, ילדים מתחילים להתפזר, הלכת כל אחד הביתה,
ילדים מתחילים להתפזר, חבר'ה תתרכזו.
אתה יודע, זה הולך הביתה, זה הולך הביתה, ואז כזה מגיע שלב שאנחנו צריכים, והיא לא רוצה ללכת, ואז כזה הולכים וזה, רגע, אבל איפה הוא הלך, ואיפה הוא הלך, ואז כזה, תמיד מה שאני אגיד לה, זה מה שאני רוצה שהיא תעשה. זה כזה, הוא הלך הביתה לאכול ולהתקלח ולצחצח שיניים ולך לישון. זה בדיוק מה שעושה. ואז אתה יודע, ככל שזה מתקדם, רגע, ואז לאן הוא הלך? הוא עכשיו מצחצח שיניים בדיוק. זה תמיד כאילו איכשהו באורך פלא.
כן, זה לא, רמי עכשיו בטנטרום וצובע עם טושים את הקירות של הסלון.
לא, הוא דופק עכשיו גלידה פה. בזמן שעת רב הייתי להיכנס למקלחת.
יפה.
כן.
אז וויליאמס הלך הביתה, והוא בילה את שלושת השנים הבאות, פחות או יותר, בבית, בלי לצאת כמעט בכלל, והוא העסיק את עצמו בעבודה נמרצת על הפרויקט החדש שלו, שזה לא רק לאייר ספרי ילדים, אלא זה להוציא ספר ילדים משלו.
תשמע.
כתב ואייר ועשה את הכל בעצמו.
זה לא קל, נראה לי, כמו שאנשים אולי חושבים, שאתה אומר, זה הסיפור המטומטם הזה, אני הייתי חושב על זה בשנייה, אבל...
זה קל אם אתה עושה את זה גרוע.
כן, נכון, נכון. לעשות משהו שיתפוס, זה קשה.
נכון, אז...
אבל אם זה תופס, זה לנצח.
כן.
זה לנצח, כי...
כי ספרי ילדים זה תמיד משהו שקל לך נורא להעביר הלאה.
והנושאים הבסיסיים שזה עוסק בהם לא משתנים. זאת אומרת, עדיין יש להתלבש ולהתקלח, זה לא הולך לשום מקום. אז כאילו, זה תמיד באופנה.
עדיין יש להתלבש.
כן.
זה יפה, כן. משפט יפה.
מה אני אגיד לך?
אז הוא כתב ואייר את הכל באמת בעצמו, וכשהוא סיים, הוא צלצל לאותו המכר שנתן לו את הטיפ הזה לפני 3 שנים.
כן.
וסיפר לו, סיימתי את הפרויקט. והבן אדם שאל אותו, איזה פרויקט? הוא כזה, אתה לא זוכר שדיברנו על ספר ילדים? לא.
הוא כזה, לא יודע, אני כאילו אומר את זה לזה 10 אנשים ביום, נראה לך שאני כאילו, מי זה? אלו.
אז קיט וויליאמס כתב ספר בשם מסקרייד, יענו נשף מסכות.
כן.
I guess. והספר יצא לאור באוגוסט 1979. עכשיו, הספר מפוצץ איורים מאוד מאוד עשירים, עם המון פרטים ופרטים מאחורי
מיותר.
וכזה. מאוד מאוד מרשימים כאלה.
כן, אבל זה לא מה שמדבר לילדים.
עכשיו, הספר בעצם מדבר על ארנב, שקוראים לו ג'ק הר, כן. כאילו הר ארנב. אז הארנב הזה הוא צריך לקחת איזשהו אוצר ולהביא אותו מהירח לשמש.
אם אני לא טועה, הר זה ארנבת. שאם אתה זוכר, דיברנו על זה?
נכון.
שארנבת וארנב זה לא אותו דבר.
נכון, אתה צודק.
זה מעניין, אבל אנחנו כאילו ישראלים וסתומים, ואצלנו זה הכל אותו דבר.
למרות שהוא כאילו, הוא זכר, קוראים לו ג'ק.
זה לא משנה.
זהו.
ארנבת זה לא נקבת הארנב.
אז הוא ארנבת.
כן, זה מה שאני זוכר. תן לבדל לך את זה.
זה מעניין מאוד, אני חושב שאתה צודק. עכשיו, מה שיוצא דופן בספר הזה, זה... שזה לא רק ספר ילדים, לא סתם יצירה, אלא בנוסף לכל זה משחק, כאילו חפש את המטמון.
זה נחמד. עכשיו, יש ערך מוסף.
לכל אורך הספר, כל האיורים הממש מוגזמים שיש שם, וגם הטקסט עצמו וכאלה, זה הכל בעצם רמזים לגבי מקום הימצאו של אוצר. עכשיו, אוצר אמיתי. מה שהוא עשה הוא בעצם יצר בעצמו ארנבת.
כן.
מזהב, עם אבנים יקרות גם שמשובצות שם בפנים. השווי של הדבר הזה הוערך באותה התקופה במעל 5,000 לירות סטרלינג. הוא ייצב את זה בעצמו, עשה את הכל לבד, והמידע היחיד שהיה מוצהר באופן גלוי לגבי הדבר הזה, זה שזה נמצא איפשהו ברחבי בריטניה. זה הדבר היחיד ש...
יופי.
גלוי. עכשיו...
אבל זה היה, זה בהכרח היה דבר כזה.
כן, כן, הוא
לא
עשה את זה בעצמו, והמטרה של הספר הזה, בסופו של דבר, מעבר ללהיות ספר ילדים, זה אשכרה לשלוח אנשים לחפש למצוא את הדבר הזה.
גאוני.
עכשיו, וויליאם סיפר שהוא בעצמו מעולם לא היה חובב גדול של משחקי חידות וכאלה, וכל מיני באמת טרז'ר הנטס למיניהם, ותשבצי היגיון וכאלה, זה לא משהו שהוא עושה יותר מדי. והוא סיפר שהמטרה שלו הייתה לא לעשות משהו שהוא בלתי פתיר ונורא נורא נורא קשה ובלתי אפשרי. הוא אמר שלדעתו החידה אמורה להיות, ברגע שאתה מבין את הקטע, החידה אמורה להיות פשוטה מספיק כדי שגם ילד בן 10 יוכל לפתור אותה.
אוקיי.
זה הקטע. עכשיו, בגלל שהוא באמת לא בא מהתחום הזה ולא עסק בזה לפני, אז החידות שלו והרמזים שלו והטכניקות וכאלה, הם לא היו דברים מסורתיים.
סטנדרטי.
בדיוק. זה לא משהו שכל טרז'ר הנטר כזה, טוב, אם יש את המילה הזאת, אז זה אומר שככה. זה משהו קצת אחר. ולכל אורך הספר, בנוסף לרמזים האמיתיים, יש גם כל מיני טריקים והטעיות כאלה שהוא עושה כדי לעבוד.
לבלבל.
באחד האיורים, למשל, היה מין שטח אדמה כזה שמחולק למרובעים, ועל כל מרובע קטן היה מספר.
כן.
ואנשים כזה, וואו, זה רמז גדול, וזה, וזה, וזה. ועד שמישהו הבין שהמספרים האלה הם בעצם מספרים מהטבלה המחזורית, של האלמנטים, כן. כאילו, ואז אם אתה כותב את ה... אותיות שמסמלות את האלמנטים האלה וזה, אז יוצא לך משפט משהו כמו כאילו, זה לא רמז אמיתי, תמשיכו הלאה.
גדול.
משהו כזה.
כן, אבל זה כמו סייד קווסט כזה, אתה פותר את הדברים האלה בשביל הכיף.
כן, זה מה שנקרא פלייבר.
כן.
רמז אחר, שלא באמת הוביל לאן שהוא, היה ציור ממש ממש קטן של דג, ואז אם אתה מסתכל עליו עם זכוכית מגדלת, אז כתוב עליו 6,000 A. עכשיו זה A עם עיגול למעלה, שאני לא הכרתי את זה, אבל זה הסימן של יחידת המידע אנגסטרום.
אוקיי. Okay.
שאנגסטרום מודד גלי אור, ו-6,000 A זה המספר לגוון מסוים של הצבע האדום. עכשיו באנגלית יש ביטוי שנקרא red herring,
כן.
אתה מכיר את זה?
לא.
רד הרינג זה כאילו רמז ששתלנו בכוונה כדי להטעות אנשים.
אז אשכרה, זה מה שזה אומר.
אז זה ליטרלי מה שזה.
יפה.
עכשיו, במהלך העבודה על הספר, קיט וויליאמס, כאילו עוד לפני שהספר יצא, אז קיט וויליאמס יצא לאיזה דייט עם מישהי, והם יצאו לפיקניק במחוז בדפורד ש... ששם הוא גר, במזרח אנגליה. בשלב מסוים הוא תקע סכין באדמה, בדיוק בנקודה שהיה, שהיה שם צל מפסל סמוך, פסל של המלכה קת'רין, אז הוא תקע שם סכין באדמה, ואז הוא הניח מגנט.
אוקיי.
Okay. כאילו, קצת חפר ממש טיפה כזה באדמה, והניח שם מגנט וכיסה אותו כזה. זה כדי שהוא יוכל למצוא אחר כך את אותה הנקודה, ושם בעצם, אחרי שהוא סיים לייצר את המטמון שלו, את הארנבת, אז שם הוא קבר את זה בעצם, בנקודה הזאת. עכשיו, כדי להקשות קצת על המחפשים, הוא הניח את הדבר הזה בתוך ארגז מחיימר, שהיו עליו כל מיני איתורים וציורים וכזה. עכשיו, למה ארגז מחיימר? כדי שלא תמצא אותו עם גלאי מתחות. כזה. עכשיו, בשבועות שלפני שהספר יצא, מחלקת השיווק של חברת ההוצאה לאור, החברה נקראת ג'ונתן קייפ, החברה הזאת עבדה נונסטופ כדי להשיג כמה שיותר פרסום לספר, הם ממש הוציאו קמפיין גדול כזה, וכמובן שמעבר לספר הם בעיקר פרסמו את המשחק, בקטע של כאילו...
ברור.
זה. עכשיו, באותה תקופה, בבריטניה, המצב הכלכלי לא היה טוב, והיו שם אחוזי אבטלה מאוד 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 גבוהים, וזה גרם לזה שהרבה מאוד אנשים הסתכלו על הדבר הזה בתור הזדמנות.
כן.
כאילו... לעשות פה כסף קל כזה, כביכול קל, הם לא הבינו כמה קשה זה הולך להיות. עכשיו, בנוסף, השבוע שבו יצא הספר, הם עשו כתבה מאוד גדולה על הספר בערוץ בבי-בי-סי, בטלוויזיה. עכשיו, בדיוק באותו השבוע, הערוץ המתחרה, אז היו רק כאילו שני ערוצים של הבי-בי-סי וערוץ אחד של איי-טי-וי.
כן.
באותו השבוע, איי-טי-וי היו בשביטה. העובדים.
אז היה כאילו פול רייטינג על זה.
כן, אז כאילו כל בריטניה, כל מי שמסתכל על משהו בטלוויזיה, אין לו משהו אחר לראות. הוא צופה אך ורק בכתבה על הספר הזה.
כן.
תוך פחות משנה נמכרו יותר ממיליון עותקים של מאסקרייד. עכשיו זה 1979. זה מלא.
כן.
וקיט וויליאמס הביישן הזה הפך מהר מאוד לסוג של סלבריטי שם. מראיינים אותו בעיתונים, הוא התארח בתוכניות טלוויזיה, ולא רק בבריטניה, הוא גם מגיע אפילו לארצות הברית, לטלוויזיה שם. וכמובן שאמריקאים הם סתומים, אז הם כאילו מתעלמים מההצהרה שהפרס תמון בבריטניה, והם מתחילים להפוך גם... את האזורים
שלהם. דבר הכי אמריקאי ששמעתי.
וחברות תעופה החלו למכור כרטיסים מוזלים לטיסות מארצות הברית לאנגליה.
וואו.
British Airways הגדילו לעשות, והם הוציאו לך חבילה של כרטיס טיסה, וכשאתה נוחת באנגליה, אתה מקבל עת חפירה.
לא יאמן.
עכשיו, אגב... וויליאמס בכלל אמר שהוא לא רוצה שאנשים יתחילו לחפור את האדמה בכל רחבי בריטניה.
כן, לא בברוט פורס, הם צריכים ללכת אחרי הרמזים.
כן, אז הוא אפילו אמר, אני לא רוצה שמישהו פשוט יבוא אליי עם הארנבת ויראה לי, הנה תראה זה פה. מה שהוא ביקש מהפותרים או מאלה שחושבים שהם יכולים לפתור, הוא ביקש שאנשים ישלחו בעצם מכתב, לתא הדואר שהוא הקים בשביל הספר, תשלחו מכתב עם המיקום שאתם חושבים שבו הארנבת נמצאת, ומי שייתן מיקום נכון, אז אני כאילו, אז אני אצור איתו קשר, ואז נלך לשם ביחד ונוציא את זה ביחד.
יפה.
כזה. וזה לא עבד.
לא.
בריטניה פשוט... התמלאה בבורות all over. ואנשים הגזימו עם זה ולקחו את זה סופר רחוק. אישה בריטית סיפרה שאדם זר הופיע בדלת הבית שלה עם חליפת צלילה, כי הוא החליט שהארנבת נמצאת בתוך האגם שנמצא לה בחצר.
מה?
אישה אחרת, היה לה בחצר שיח שנגזם בצורה של ארנבת.
זה, ראו את זה כרמז.
כן, אז כאילו, כמה פעמים ביום היא הייתה צריכה לפתוח את הדלת, כאילו, ולדבר עם אנשים שחשבו ש... היה תייר שוויצרי שנפל מצוק למים על חופי קורנוול בבריטניה, והוא כמעט מת בגלל הגלים שהעיפו אותו על הצוק, פשוט כי הוא חשב שזה נמצא שם איפשהו. הייתה גם איזו אישה בריטית שהחליטה, טוב, אני אעשה באמת הכי ברוט פורס שאפשר, והיא פשוט שלחה אלפי מכתבים לתיבת הדואר הזו, ובכל מכתב היו קורדינטות של נקודות שונות בכל רחבי בריטניה, בקטע של כאילו, אחד מהם חייב להיות נכון.
כן, והכל היה לא נכון.
יכול להיות שאחד מהם גם היה נכון, אבל הוא עלה על זה מאוד מהר, שזה מה שהיא עושה, והוא כן. פשוט כאילו התעלם מהמכתבים שלה. אבל ממש אלפי מכתבים, בקטע של כאילו, זה עלה לה יותר ממה שהארנבת שווה.
וואה.
כאילו.
שוגע.
וכמובן שגם עשרות אנשים הגיעו אליו הביתה. בגדה של...
ברור.
תעזור לנו, זה. זה פה. היו גם אנשים שאמרו לו, שמע, אנחנו יודעים איפה זה, אבל רק תגיד לנו כמה עמוק זה באדמה, שנדע כמה לחפור. שזה כאילו...
תן זה לנו...
זה לגמרי גם לא להבין את הקטע, אם הוא אומר שזה מתאים גם לילד בן 10 למצוא את זה.
כנראה אז... לא ממש עמוק.
כן. עכשיו, כל האיורים בספר, יש להם מין מסגרת כזאת לכולם, ועל המסגרת יש טקסט. כאילו... כמה מילים, או מילה אחת, או כזה. עכשיו, כמובן שהטקסט הזה, אנשים הבינו מאוד מהר, שזה צריך להיות חלק מהרמז באיזושהי צורה. אני אגיד בעצם איך מגיעים לפתרון. הקוראים היו צריכים, היה בעמוד הראשון, ממש בהקדשה, כאילו, עמוד ההקדשה של הספר, כתוב שם שכדי לפתור צריך להשתמש בעיניים שלכם. עכשיו, אנשים הבינו, או מי שהצליח לפתור, הבין שאם אתה מסתכל על האיורים, אז אתה יכול לעשות, כאילו הדמויות תמיד מסתכלות לאנשהו.
כן.
באיורים. אז בעצם מי שהבין את הפתרון, הבין שצריך לצייר קו מהעין השמאלית של האנשים או הדמויות בציורים, לכיוון האצבע הכי ארוכה שלהם, ממש כאילו לכל אחת מהדמויות יש כאילו אצבע אחת שהיא, יותר ארוכה מאחרות, ואז אתה מצייר קו לשם, ואז משם למילה הכי קרובה במסגרת שמקיפה את האיור.
יפה.
ואז המילים שהתגלו נתנו את המשפט, אני אגיד את זה בעברית, האצבע הארוכה של קת'רין, אני מזכיר הפסל של המלכה קת'רין, שם הוא קבר את זה, האצבע הארוכה של קת'רין, מעל הצלליות, הפרס הצהוב קבור באדמה בשעת אמצע היום ביום השוויון. יום השוויון זה היום שבו היום וה, כאילו היום והלילה הם
באותו אורך.
באותו אורך.
Okay.
יש שני ימים כאלה במהלך השנה. קיצר, אז מה שהרמז הזה בעצם אומר זה שהצל של הפסל מצביע בדיוק באותו הזמן בשעה הזאת ביום השוויון, מצביע בדיוק על הנקודה שבה הארנבת נמצאת.
קבורה.
כן. עכשיו, אם מצרפים את האות הראשונה בכל אחת מהמילים במשפט הזה, יוצא הרמז ממש ליד אמפסל, ששם, זו בעצם העיר הסמוכה למקום שבו הוא קבר. אז כאילו, אם אתה מבין את זה ואתה מבין את זה, אז אתה יודע בדיוק
איפה זה.
איפה זה נמצא. בסוף שנת 1981, שזה יותר משנתיים בעצם, אז הספר פורסם, שני מורים לפיזיקה, מייק ברקר וג'ון רוסו, הבינו שיש להם את הפתרון, הם בעצם עלו על הרמזים האלה, והם הבינו פחות או יותר איפה הארנבת נמצאת. עכשיו, מה שהם עושים, הם פשוט מחכים ליום המתאים, הם מחכים כאילו ליום השוויון, כדי לראות בדיוק איפה הצל נופל,
נכון.
ואז אתה יודע בדיוק איפה לחפור. ויום השוויון הקרוב הוא במרץ 1982. עכשיו, אחד מהם קצת איבד את הסבלנות, והוא יצא לשם בינואר כבר, והוא חיפש וחפר קצת וזה, אבל הוא לא מצא כלום. אז הם אמרו, טוב, יאללה, נחכה עד למרץ, ואז נוציא את הכל. אבל עד מרץ...
מישהו כבר מצא.
מישהו כבר מצא. עכשיו, הפותר היה אדם בשם קן תומאס. קן תומאס הזה תיאם באמת מפגש עם הסופר, עם קיט וויליאמס, והשניים הגיעו ביחד עם צוות צילום, כדי לתעד את הרגע שהם שולפים את האוצר מהאדמה. עכשיו, תומאס טען שהוא מצא את הנקודה המדויקת, כשהוא הגיע למקום, והסתכל שם קצת, ואז הכלב שלו בדיוק החליט להשתין בדיוק על הנקודה הזאת.
לא יודע.
נכון?
נשמע לא אמין.
זאת הטענה שלו. כן. ועכשיו, בהמשך, אחר כך, גם כשמדברים איתו, הוא כזה קצת משנה פרטים, קצת זה, משהו לא לגמרי מתיישב עם הבן אדם. עכשיו, גם באותו יום שהם הגיעו לשם עם צוות צילום, וגם אחר כך בראיונות, כל פעם שפגשו אותו ודיברו איתו על זה, הוא סירב להראות את הפרצוף שלו. הוא תמיד היה עם איזשהו צעיף כזה שעוטף לו את הפנים, וזה לא רצה שיראו אותו.
אוקיי.
Okay. אבל הוא זה שהצליח למצוא, ו...
מצא, מצא.
וקיבל, וזה שלו. וקיט וויליאמס כזה לא ממש התחבר לבן אדם. הוא כזה לא נראה לי שהוא מצא את זה בדרך הנכונה, וזה לא נראה שהוא הלך לפי הרמזים, ואני לא לגמרי חושב שהוא הבן אדם הנכון שאני רוצה שיהיה לו את זה, אבל אין מה לעשות, הבן אדם מצא, אז הוא מצא.
כן.
בשנת 1988, 6 שנים מאוחר יותר, התברר שקן תומאס הוא בעצם אדם בריטי בשם דוגלד תומפסון. דוגלד.
כן, דוגלד.
זה שם נפלא.
מדהים.
עכשיו, דוגלד תומפסון, תלך איתי זה כזה קצת...
הופים.
כן. דוגלד תומפסון היה שותף עסקי של אדם בשם ג'ון גארד. ג'ון גארד היה שותף לדירה של מישהי.
של אותה אחת, מהפיקניק.
המישהי הזאת יצאה פעם עם קיט וויליאמס, כן. זאת ההיא מהפיקניק.
זה היה חייב להיות קשור אליה.
כן.
כן.
ודוגל תומפסון הגיע איתה באיזושהי שיחה, כאילו הם הבינו שהיא יודעת איפה זה וזה, והוא שכנע אותה לגלות לו איפה האוצר נמצא, ואיך הוא שכנע אותה? הוא אמר לה שאני אמכור את את הארנבת הזאת, ואת כל הכסף אני אתרום לארגון הצדקה שאת הכי אוהבת. היא כזה נורא חזקה בזכויות בעלי חיים וזה, וכאילו, אני אתרום את זה.
כן, שכנע אותה, קיצור.
כזה, והיא כזה, טוב, בסדר, מספרת לו, וככה הוא הגיע לשם.
יפה.
בשנת 1984, אגב, עוד לפני שהתברר שזה הבן אדם, דוגל תומפסון הקים חברת מחשבים בשם הרסופט.
הרסופט.
יענו, ארנבת.
כן.
זה. אז הוא הקים חברה בשם הזה. מאוחר יותר, אחרי שהתברר שזה הוא, החברה גם הוציאה משחק מחשב.
לא. ג'ק רביט?
לא. זה היה יכול להיות ממש מצחיק. כן. כן. הוציאה משחק מחשב שהציעה, שזה בעצם משחק חידות כזה, חפש את המטמון כזה, ואז הם פרסמו שמי שיצליח לפתור את המשחק יקבל את הארנבת המפורסמת מהספר. ואף אחד לא הצליח לפתור. אגב, הטענות הן שהחידות לא קשורות אחת לשנייה, וכאילו אי אפשר לפתור את הדבר הזה. החברה פשטה רגל בסוף שנת 1988. הארנבת בסופו של דבר נמכרה במחירה פומבית לאיזה רוכש מצרי, בסכום של כ-32,000 פאונד, זה כאילו פשוט מחירה פומבית של הנכסים של החברה אחרי שהם פשטו רגל. קיט וויליאמס בעצמו הגיע למחירה הפומבית, אבל הוא הפסיק את הבידינג אחרי 6,000 פאונד. כן. הוא לא היה מסוגל יותר. טוב, ובשנת 2009 פתאום הארנבת התחילה להגיע למוזיאונים ותצוגות וגלריות וכאלה, ואז בעצם זו הפעם הראשונה שוויליאמס יכול היה לשים את הידיים שלו על זה בפעם הראשונה.
על היצירה שלו.
כן, והוא התרגש מאוד, והוא כזה, אוי, זה הרבה יותר עדין ממה שזכרתי, ויותר מורכב ממה שזכרתי, שזה וזה, כאילו, הוא ממש התרגש כזה. הבן אדם עדיין בחיים, הוא עושה, הוא איכשהו הפך לצייר אירוטיקה.
מעבר הגיוני.
כן. אבל כאילו, בקטע של כאילו, זוכה לביקורות ממש טובות, והוא כזה
אבל
מציג.
לא בקטע מיני, נכיר את האלה.
לא, אבל כאילו...
זה בעירום, אבל לא בקטע כזה.
עם טוב טעם.
כן.
אבל כן, הוא כאילו זוכה ממש לתשבוכות על הרמה הגבוהה של היצירות שלו וזה.
דיוק בפרטים.
כן, ומציגים אותו בהמון גלריות פרטיות, יוקרתיות כאלה וזה, והוא עדיין שם.
כן. קיטי, קיטי.
וזה התחיל ממש טרנד ענק בכל רחבי
של
העולם.
של צייר אירוטיקה?
של, באמת של ספרים של חפש את המטמון ופרויקטים כאלה של התמנות אוצר וכאלה.
כן, תשמע, זה כיף. מי שיש לו כוח לזה, זמן פנוי, נאורים, רצון כללי לחיות, זה ממש יכול לדבר אליו. כן.
בעצם הגדרת הרבה מאוד אנשים. כן. היה ממש לא מזמן איזה סיפור על איזה מולטי מיליונר שגם קבר איזה אוצר סופר יוקרתי באיזה מדבר או איזה משהו כזה.
במדבר?
ואחרי כאילו הרבה מאוד שנים שאנשים חיפשו את זה, אז באמת ממש לא מזמן מישהו מצא.
וואו.
אני לא זוכר את השם פשוט, אבל כן, זה קורה. עדיין יש כמה אוצרות כאלה כביכול שלא נמצאו. מכל מיני ספרים.
בואו נרים את הכפפה, אחי.
זה מעניין ממש. אבל כן, הוא בעצם זה שהתחיל את הטרנד הגדול והרציני.
יפה מאוד. וכל זה מתוך ספר ילדים.
ספר ילדים. כן, שכאילו כביכול עובד גם בתור ספר ילדים.
זה גם עובר כספר תמים.
למרות שלא הצלחתי למצוא תרגום בעברית לדבר הזה.
מהרגע שכבר, אתה יודע, מצאו את המטמון.
כן, וגם כאילו כל הרמזים וזה, זה לא באמת יכול לעבוד כמו שצריך בעברית.
לא יעבוד ולא יהיה רלוונטי גם.
כן. קול. אחלה. זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
ואם אתם התמנתם משהו איפשהו, לא משנה אם זה יקר ערך או לא, ספרו לנו על זה. כנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, מה יש בזה.
הקבוצה.
ותראו לנו מה התמנתם בחול.
כן. כן.
או שלא.
לא חייבים, לא.
ולפני שנסיים, נזכיר שכדי לישון טוב צריך לאכול טוב, ואז לישון טוב. אז תאכלו טוב בפורטר אנד סאנס כפרה עליהם.
כן.
ואז כנסו לפנדה ZZZ.co.il ותכניסו שם קוד קופון. יש 8. ותשנו עוד יותר טוב ממה שאתם ישנים כבר.
וואו, יותר טוב מזה זה כבר פשע.
כיף גדול.
טוב, אספר לכם איפה אפשר למצוא אותנו, שזה באתר שלנו, מה יש בזה.com, יש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובשאר אפליקציה פודקאסטים. אנחנו נמצאים, שוב, כאמור, מה יש בזה הקבוצה בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב. מי שרוצה לפרגן לנו כמה שקלים, patreon.com/מהישבזה, ולבסוף, רעיונות לפרקים, לשלוח לנו בבקשה, רק למייל, ideas@מהישבזה.com.
Yes, yes.
יעקב, תודה. אתה המתמון שלי, אתה.
אוי, אתה האוצר. אוי. מעניין מי זה דוגלד.
דוגלד.
בסיפור שלנו.
וואו, כן, דוגלד.
דוגלד.
כן.
טוב, עד הפעם הבאה.
יאללה, ביי.